ערב טוב ומבורך. עסקנו בשיעורים קודמים בתורת הזוגיות, יחסי איש ואישה, מבחינות שונות הנוגעות בעיקר לשאלות של שלום בית, של הבנה הדדית, של אהבה, כל מה שנוגע לבני הזוג כאנשים פרטיים. היום הייתי רוצה לעסוק ברשותכם בנושא של הזוגיות בתור ביטוי להרמוניה קוסמית עולמית. רגילים לומר שהיחסים בין איש לבין אישה הם עניין פרטי הנוגע להם. זכורני שלפני כמה שנים אישה אחת אמרה לי, אינני רוצה להתחתן ברבנות, רק אם תשכנע אותי שכן, אז התחתן ברבנות. שאלתי מדוע את לא רוצה להתחתן ברבנות? מה רע? היא אמרה, מפריע לי שברגע החשוב ביותר בחיי, שברגע החשוב ביותר בחיי, אנשים מבחוץ מתערבים לי בעניין. אני לא צריכה ברגע האינטימי החשוב שהרבנים, הממסד, יבואו ויגידו לי מה לעשות. שאלתי, האם את חושבת שלהתחתן זה נושא פרטי, או שזה אולי גם נושא ציבורי שמעניין את הציבור? אחרי מחשבה אמרה, זה גם נושא ציבורי. אמרתי, אם כך, הציבוריות הישראלית מיוצגת על ידי הממסד הרבני. הסכימה להתחתן ברבנות. בכלל, יש גם פה איזשהו מפגש בין הפרטיות היותר פרטית, אין לך קשר יותר פרטי מאשר איש ואישה, עם הכלליות היותר גדולה. ונביא לשם ההדגמה של הדבר הזה מקור ממסכת קידושין בתלמוד הבבלי, בדף ב' עמוד א', בדבר השאלה כיצד נעשה מעשה הקידושין. המקובל בעם ישראל הוא שהאיש נותן לאישה חפץ. החפץ הנהוג בימינו הוא הטבעת. הטבעת הזאת מבטאת את ההשתוקקות, את הכוסף שיש לאיש כלפי האישה. מבוטא הכוסף הזה בדמות חפץ כלשהו. לכן הכוסף, ההשתוקקות הזאת, נקראת גם בשם קניין כסף. שואל התלמוד, מאיכן למדנו, איפה כתוב בתורה, שקניין איש את אשתו נעשה באופן הזה, על ידי מתן כסף? מביאים לצורך זה פסוקים שונים, ומביאים בעיקר שני פסוקים. האחד לקוח ממעשה קניין מערת המכפלה על ידי אברהם, שנאמר השדה אשר קנה אברהם, וגם נאמר בעוד מקום, לומדים מעוד מקום אחד, השדה שקנה ירמיהו מחנמאל בן שלום בן דודו מספר שעות לפני שנפלה ירושלים בידי הכסדים. הכסדים עמדו לכבוש את ירושלים, כולם ראו שהעיר עומדת ליפול, ובאמצע ובעיצומו של המצור ירמיהו קונה שדה בענתות מהבן דוד שלו. ואני לא אלאה אתכם בדרכי הלימוד התלמודי, אבל הגמרא מסיקה משני המקרים האלה, בשני מדובר בקניין של שדה, אברהם קונה את שדה המכפלה וירמיהו קונה את השדה מחנמאל. משני המקרים האלה הגמרא לומדת באופן המיוחד לה, במלאכתה המיוחדת לה, לומדת שהקניין של הקידושין נעשה על ידי כסף. ומעניין לראות מה הם בעצם שתי השדות האלה שנקנו אז. מערת המכפלה היא האחיזה הראשונה של האומה בארצה. זאת הפעם הראשונה שעם ישראל בדמותו של אברהם קנה איזושהי חתיכת קרקע בארץ ישראל. והקניין של ירמיהו היה הקניין של השדה האחרונה לפני הגלות. כלומר, לפני שגלינו מארצנו, הקניין האחרון היה הקניין של שדה המכפלה, של שדה ושל חנמאל, על ידי ירמיהו. עכשיו, האחיזה של האומה בארצה זהו נושא כללי, ודווקא מהנושא הכללי הזה נלמדה הדרך לבניין החיים הפרטיים של האדם בקידושי איש ואישה. כלומר, הכלל הוא המקור של הפרט. אין החיים הפרטיים מנותקים מן הכלל. זהו היסוד הראשון שלומדים מן הסוגיה הזאת במסכת קידושין. מתוך כך גם אפשר להבין שהמעשה של הקידושין יש לו חשיבות, משום שהוא בונה לא רק את הדור הפרטי הזה, האוהבים האלה, האיש והאישה האוהבים האלה, אלא זהו מעשה שיש לו השלכה לגבי המשכיות הדורות. כלומר, יש לו השלכה לגבי הנצח. והנצח הוא בהגדרה עובר את מדרגתו, הוא עולה על מדרגתו של היחיד. אם כן, יש פה מפגש מיוחד במינו בין המשכיות הדורות, בעצם אפשר לומר מראשית האנושות עד אחריתה של האנושות, דרך המפגש הפרטי הזה בין איש אוהב ואישה אוהבת. מתוך כך גם אפשר לראות, אפשר להבין מדוע התורה מתייחסת אל הנישואין או אל חיי האישות בין האיש לבין האישה כאל דבר בעל ערך ראשון במעלה, כלומר כאל מעשה קדוש, עד כדי כך שהמצווה הראשונה בכל התורה כולה היא מצוות פרו ורבו. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. וזה בניגוד מוחלט, בניגוד טוטלי לעמדה של התפיסה המדורדרת של היהדות, הלא היא הנצרות, שרואה בחיי האישות איזושהי נפילה של האדם. מעניין שעל כך עמד רש"י בפירושו לספר בראשית בפרק ד'. בפרק ג' התורה סיפרה לנו על חטאו של אדם הראשון, ומיד לאחר החטא וגירושו של האדם מגן עדן אומרת התורה, והאדם ידע את חווה אשתו. הפרשנות הנוצרית אומרת, הנה אתם רואים, חיי האישות הם תולדה של החטא. מאחר והיה חטא, נפל האדם לחיי אהבת בשרים. איזו הידרדרות. האידיאל הוא, אם כן, חיי פרישות ונזירות המנותקים מחיי הגוף. רש"י שם בפרק ד' פסוק א' אומר, והאדם ידע, זה הפך וידע האדם. בעברית מקראית מקובל לשים את הפועל לפני הנושא, אז היה צריך להיות כתוב וידע האדם את חווה. במקום זה אומר הכתוב והאדם ידע, כלומר הנושא קודם לנשוא. מפרש רש"י, בכל מקום שבו הנושא קודם לנשוא בעברית מקראית, הכוונה שזה עבר מוקדם, past perfect באנגלית, או passé antérieur בצרפתית, לא משנה איך שיקרו לזה, הכוונה שזה בא לספר מעשה שקדם לסיפור הקודם. לכן אומר רש"י, דע לך שהאדם ידע את חווה אשתו עוד לפני החטא, וכן ההיריון והלידה, כל זה היה לפני החטא. מה כוונת רש"י בדברים האלה? להפקיע מן הקריאה הנוצרית של הפסוק, שאלה לומר לך שעד רבה המפגש בין האיש לבין האישה הוא המעשה הקדוש הקודם לחטא, והוא הראוי לכתחילה. אפשר להבין, יש לפי זה גם אפשר להבין אותו מדרש על סיבת הכשלת האדם על ידי הנחש. כן, המדרש, התורה מספרת קודם כל שהנחש ביקש להכשיל את האדם, הוא זה שפיתה את חווה לאכול מעץ הדעת, והיא נתנה לאישה והם אכלו וגורשו מגן עדן. מה הייתה הסיבה להכשלה הזאת? מהי המוטיבציה של הנחש? מה יש לו מן האדם? מדוע הוא רוצה להרוג את האדם? רש"י אומר, דבר קשה, לכאורה לא מובן, ראה אותם מזדקקים זה לזה, ואז הוא התקנה, הוא קינה באדם הראשון. מה יש לו לקנה? הרי כל בעל חיים יש לו בת זוגו. לאיש יש אישה, לג'ירף יש ג'ירפה, ולנחש יש נחשה. אז מה יש לו לנחש להתקנה באדם הראשון על זיווגו? נראה הדבר שהוא התקנה ביכולת של האדם לעשות מעשה שאצל בעלי חיים הוא מעשה בהמי טבעי בלבד, והאדם מסוגל לגלות בזה קודש קודשים. כלומר, הוא התקנה בקדושה שבזיווג, ולכן הוא רצה להפיל את האדם כדי להפוך את האדם לבהמה כמוהו, שהזיווג יהיה דבר תמה, או על כל פנים בהמי, דבר שאין בו קדושה. זאת הייתה כוונתו של הנחש. זאת אומרת, הנחש רצה להגביר את התפיסה הנוצרית על התפיסה היהודית בדבר מהות הקשר בין האיש לבין האישה. אבל מאחר והזיווג קשור לבניין הדורות, אין בו מצד עצמו כל גנאי, וכפי שמבאר זאת רבינו הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ג' בעמוד רש צדיק ת' בפסקה למד ח'. הנטייה המינית הולכת היא וזורמת אל העתיד, אל שכלול החיים, שיביא הזמן את חיי העולם הבא בעולם הזה. ומתוך שהחיים העתידיים הינם מלאים הוד ונועם מלא, על כן גדולה היא שאיפת החפץ ועוז הרצון של נטיית עולמים זאת. כלומר, מדוע היצר הזה הוא היצר היותר חזק באדם? בגלל שהוא נוגע ביסוד היותר פנימי של ההוויה, שהוא העתיד. העתיד כולו מרוכז בנקודה הזאת, והקדושה המגמתית רק עליה היא משרה את אורה, והנפש הטהורה מנהגת את הנטייה הזו למגמתה בגידור התורה, החוכמה, היושר והצניות מקורי הצדק. כלומר, מאחר והנטייה היצרית הזאת היא קודש קודשים, לכן יש עליה יותר גדרים ויותר הגבלות, לא בגלל שזאת נטייה מגונה מלכתחילה, אלא בגלל שעוצמת החיים הגנוזה בה היא עוצמה גדולה, ולכן היא צריכה הכוונה. ולכן בצדק פסלה התורה כל שימוש בנטיות המיניות שאיננו מכוון להפריה, להמשך החיים. ולכן גם מתוך כך אפשר להבין מדוע כל הצורות שאינן מובילות לפריה וריביה, למשל שאינן בין איש לאישה, נפסלו על ידי התורה וכדומה. כל מי שמעוניין אפשר יכול לקרוא את הדברים באורות הקודש בהרחבה. יש בכלל בקשר הזה בין איש לאישה משהו גדול שמוציא את האדם מעולמו הפרטי ומפנה אותו אל העולם הכללי. כלומר, עצם הצורך להתייחס לזולת ולא רק לעצמו, זאת היא מהפכה עצומה בנפש האדם. רגילים לומר שכדי להחליף נורה מספיק פסיכולוג אחד, בתנאי שהנורה תרצה באמת וברצינות להשתנות. ההשתנות היותר גדולה שיכולה להיות באדם זה המעבר מן הרווקות לנישואין. כלומר, מצב שבו האדם מפנה את חייו כלפי עצמו ועובר למצב שבו הוא מפנה את חייו כלפי זולתו. האמת היא שהתביעה הזאת היא תביעה כוללת בכל התורה כולה. הרי נאמר ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זו כל התורה כולה. אבל מעניין לראות שההלכה דווקא ייחדה את המצווה הזאת במיוחד לקשר הזוגי. הרי נאמר במסכת קידושין בתחילת הפרק השני בגמרא, אסור לאדם שיישא אישה עד שיראנה. כלומר, אתה רוצה להתחתן, אתה צריך לראות עם מי אתה הולך להתחתן. וכי למה? מה זה שונה מכל מצווה? מה, וכי כשאני קונה תפילין אני צריך קודם כל לראות את התפילין לפני שאני קונה אותה? אף דווקא, אני יכול אפילו לא לראות את התפילין ולהניח אותם בכל זאת. אז מדוע בקידושין יש כאן הלכה מיוחדת שצריך לראות. אומרת הגמרא, כי יכול להיות שאם הוא יישא אישה שהוא לא ראה לפני כן, היא לא תמצא חן בעיניו, ואז הוא יעבור על מה שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. עד מעניין הדבר שזהו המקום שבו ההלכה אומרת שצריכה להיות אהבה דווקא בין איש לאישה. זאת אומרת, זאת היא השלמות של היחס אל הזולת. ניתן לומר שאם האדם הצליח בתוך הזוגיות שלו לקיים באופן אמיתי ושלם ואהבת לרעך כמוך, הוא מסוגל מתוך כך להקרין על העולם כולו. כלומר, אם בתוך יחידה קטנה אישית האדם הצליח לתקן את עצמו, אז יש להניח שמתוך כך הוא יוכל ללמד את העולם כולו את הסוד הגדול הזה של האהבה. דבר זה נרמז בתורה לגבי ארון הברית, שהוא סמל אהבה. כידוע שעל המכסה של ארון הקודש בבית המקדש היו שם ילד וילדה מחובקים זה בזה באהבה, הקרובים מה שנקרא, ושם אומרת התורה, מבית ומחוץ תצפנו זהב טהור. צריך לשים זהב בתוך הארון מבפנים וזהב מבחוץ גם כן. מעניין שהסדר הוא קודם כל מבית ואחר כך מבחוץ. כלומר, אם האדם מצליח לתקן את עצמו מבית, אז הוא ידע גם לתקן מבחוץ. יש לזה אולי אפילו השלכה מוסרית גדולה לגבי מתקני עולם למיניהם. יש אנשים שרוצים לתקן את כל העולם כולו, אבל בבית זה לא מתוקן. אז קודם כל תתקן מבית, מתוך כך בטוח שגם תצליח לתקן מבחוץ. יש בשפה העברית איזשהו סוד, הסוד של ידיעת הדברים לאמיתותם. למשל, בנושא המעניין אותנו, יש לשים לב שהמילה אישה בעברית היא הנקבה של המילה איש, וזאת תופעה מיוחדת במינה, לא מצאנו כמותה בשאר השפות. למשל, ביוונית איש אומרים אנתרופוס, אישה גינאה, לא אומרים אנתרופה. או בארמית איש אומרים גבר, אישה איתתה, כלומר לא אומרים גברתה. בצרפתית נמלי אום בשביל איש, ואישה זה פאם. כן? זה לא נקבה אחד של השני. כמו כן גם באנגלית, כן? איש באנגלית אומרים man, אישה manes. לא אומרים manes, אומרים woman. זאת אומרת, זה לא הנקבה של המילה man. מה שאין כן בעברית, אגב, זה גם נכון ביפנית. ומי שיכול להוכיח את ההפך שיגיד. שימו לב שאילו בעברית אנחנו אומרים שאיש נקבה אישה. מפתיע מאוד. כן, כנראה שהנחת היסוד המובלעת בשאר השפות היא שונה מהנחת היסוד המובלעת בעברית.
שורשים שונים.
זה נכון, זה שורשים שונים. אבל בכל זאת יוצא, למרות שזה שורשים שונים, בסוף אחד הוא הנקבה של השני. זה מה שנפלא. אם כן, בעברית, כלומר, בשאר השפות, כנראה מניחים שאיש זה אדם ממין זכר, ואישה זה אדם ממין נקבה. אז כל אחד הוא יחידה בפני עצמו. האיש הוא שלם כאיש, האישה היא שלמה כאישה. כמובן שהם מזדקקים זה לזה, אבל גם העובדה שמזדקקים אחד אל השני זה שום דבר. שהרי גם אדם פרטי מזדקק לבעל המקולת. האם יש זה יחס של מהות בין הקונה לבין המוכר? אין שום קשר של מהות. אז גם כן, בין בני זוג אפשר להגיד אין פה קשר של מהות. כל אחד הוא יחידה בפני עצמה. מה שאין כן, העברית האומרת שאיש ואישה הם נקבה וזכר, זכר ונקבה יותר נכון, זה אומר שמדובר בשני חלקים של אותה הזהות, שאין הזהות האנושית מושלמת כל זמן שהיא לא הוסיפה לעצמה את הצד השני. פירוש הדבר שכל זמן שהאדם לא עבר איזושהי מהפכה מוסרית של יחס אל הזולת, עדיין אין הוא שלם כאדם. או במילים אחרות, הנחת היסוד של העברית היא שהאדם הוא יצור מוסרי לכתחילה, ולא כפי שמקובל בשאר השפות. כן, אנחנו רואים כאן, כן, הרחבת המעגל מן הפרט שבפרט אל זולתו. לא במקרה, ולכן גם רואים שאצל גדולי האומה תמיד הזיווג היה לו יסוד של תיקון העולם. דוגמה פשוטה מאוד, יעקב אבינו מגיע אל הבאר כדי למצוא אישה. הנה רחל מגיע עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. שם אפשר לראות איזה אווירה מאוד פסטורלית, לקראת הערב יש, שומעים את החלילים של הרועים מסביב, יש אווירה רומנטית. אין לך דבר יותר פרטי לכאורה מהמעמד הזה, ודווקא במעמד הזה יעקב אבינו מתעניין בשלום העולם, והוא שואל את רועי הצון, אחי, מאין אתם? כלומר, הוא בא ללמד אותם את יסוד האחווה, בגלל שכולנו נבראנו יש מאין. ואז הוא שואל, מדוע אתם לא משקים את הצון? אז אומרים, בגלל שצריך שכולם יתאחדו, שתהיה אחדות באנושות, כדי שנוכל לגול את האבן, כלומר לסלק את המחסומים של מקורות החיים. ואז יעקב רואה את רחל, והוא בעצמו מוריד את האבן. כלומר, יעקב אומר, אני אקח על עצמי את תיקון העולם, כי בניסויים הפרטיים שלו בעצם הוא הולך להקים את האומה, האומה שעתידה לגאול את כל האנושות. כמו כן, גם כשמשה רבנו ברח לארץ מדיין, כתוב וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, אומר רש"י, מיעקב אבינו למד, שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. כלומר, משה רבנו בתור אדם ששאיפת חייו היא תיקון העולם כולו, איננו יכול להסתפק בניסויים במובן הפרטי, הוא מוכרח לבנות את הבית שלו על יסוד שיתקן את ההוויה כולה. מתוך כך גם ניתן להבין דברים נפלאים שאמרו רבותינו בדבר עיצוב אופיו של האדם על ידי החינוך. רגילים לומר שהחינוך זה משעה, החינוך מתחיל משעה שהילד מגיע לכלל איזושהי הכרה. כן? הילד עוד לא מכיר שום דבר, אז אי אפשר לחנך אותו. ברגע שיש לו קצת הכרה, אפשר לחנך. הרב קוק בספרו מוסר אביך בערך אמונה פסקה א' אומר שכל זה הוא טעות. אומר כך, החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה, והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם. כלומר, ברגע שילד יוצא מרחם אמו, מאותה שעה הוא כבר לומד משהו. הוא לומד מה זה טמפרטורה יותר נמוכה מאשר בפנים, הוא לומד מה זה משטח קשה אורח, כל זה הוא לומד. אבל יש חינוך עוד לפני זה, והאמוני, כלומר החינוך לאמונה, מתי זה מתחיל? מההתחלה היצירית, כלומר בשעת ההפריה. כלומר, זה כבר תלוי בהורים, בכוונת ההורים בשעת יצירתם את הילד, והתקדישתם וייתם קדושים. כלומר, אם אתם מתקדשים, אם ההורים מתקדשים, ממילא הוולד גם הוא בעצמו יצא קדוש. זאת אומרת, יש אפשר לומר קביעה מסוימת של אופיו הבסיסי של האדם על ידי האופן שבו איש ואישה אוהבים זה את זה. מתוך כך גם ניתן להבין מדוע אצל הנביאים יש העדפה לדימוי הזוגי בדבר היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. ידוע תמיד אצל הנביאים הקדוש ברוך הוא מופיע בתור האיש, וכנסת ישראל בתור האישה. מערכת יחסים מאוד מסובכת, לפעמים היא בוגדת בו, לפעמים היא מתחננת לשוב אליו, יש הרבה מאוד בנביאים על הדבר הזה. למשל בספר הושע, כן, בספר הושע יש תיאורים ארוכים בפרקים הראשונים של כל מערכת היחסים הזאת, כבעל שנשא אישה סוררת, ושם יש תיאורי אהבה לוהטים מבחינת העומק הרגשי שלהם. והשאלה היא מה המשמעות של התיאורים האלה. אז יש כאלה שהסבירו את זה בתור קשר פסיכולוגי. כלומר, זה משל להשתוקקות של נפש האדם אל האלוהים. וזה אגב נכון, זה אפילו נמצא אצל קצת מרבותינו, כגון למשל אצל הרמב״ם בהלכות תשובה, בפרק י', אומר רבנו הרמב״ם כך, וכיצד היא האהבה הראויה, כלומר הכוונה אהבת השם, איך צריך לאהוב את השם. אומר רבינו הרמב״ם, הוא שיוהב את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה עד מאוד, עד שתהה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה, כבר עוסק בה תמיד, כאילו כאלו חולי האהבה שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה, שהוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והוא ששלמה אומר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. מעניין, כדי לתאר את האהבה של אדם אל הקדוש ברוך הוא, יותר נכון של השכל אל הנשמה, מצא שלמה המלך לנכון לתאר את זה בתיאורים של אהבת איש ואישה. מה, הוא לא יכול היה למצוא משל אחר? כנראה שאי אפשר היה למצוא משל יותר מדויק, משום שאהבת איש ואישה היא אמנם אהבה פרטית, אבל היא מתארת את המצב של היחסים בכלל בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, או יותר נכון בין האינסוף לבין כללות ההוויה. יוצא לפי זה ששיר השירים הוא, אפשר לומר, משל המתאר את מדרגת החיים היותר שורשית, כי דרך האהבה המתוארת בשיר השירים אפשר למצוא משל לכל האהבות, גם האהבה הפרטית וגם האהבה הכללית. כאן צריך להוסיף כאן איזה מילה. בימי שלמה המלך שיר השירים לא היה משל, הוא היה כפשוטו, כי מאחר ובימי שלמה המלך החיים היו חיים שלמים ושכינה שרתה באמת בישראל, אז אהבה של איש את אשתו הייתה בעצמה ביטוי לאהבת הקדוש ברוך הוא את כנסת ישראל. זה לא היה דברים מחולקים, רק בגלל שנסתלקה שכינה אנחנו מוכרחים לומר זה משל לדבר הזה. אבל בימי שלמה המלך זה לא משל, זה אותה האחדות ממש. אבל מלבד המשמעות הפסיכולוגית שבאהבה הזאת, נראה שהיסוד העיקרי של המשל הזה שמצוי אצל הנביאים הוא שהאהבה הזוגית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל היא אהבה דרך ההיסטוריה. ומי שרואה, אני לא אעריך בזה, אבל מי שרואה את השימוש שעושים הנביאים במשליות הזאת, רואה שזה בא להסביר את ההיסטוריה. הרב קוק הגדיל לעשות בספרו אורות, במאמר למהלך האידאות בישראל, להראות איך שמערכת היחסים בין מה שהוא מכנה האידאה האלוהית לבין מה שהוא מכנה האידאה הלאומית, או אצל חז"ל קודשא בריך הוא וכנסת ישראל, מערכת היחסים הזאת היא ההולכת ומתפתחת במהלך ההיסטוריה, והיא מסבירה את סוד כל מהלכי החיים של ההיסטוריה בכלל, לא רק של ההיסטוריה של עם ישראל אלא ההיסטוריה הכלל עולמית, אבל בישראל בפרט. יש סוג נוסף של זוגיות שמופיע באופן מפתיע במהר"ל מפראג, זוגיות שלא כל כך רגילים לדבר עליה, הזוגיות בין ישראל לעמים. המהר"ל מפראג מסביר את זה בדרשתו שהוא נשא בחג השבועות על התורה. עכשיו המהר"ל מסביר שאיזושהי אגדה שנמצאת במסכת ברכות, אז גם בנצח ישראל, שיש שלוש משמרות בלילה. הלילה זה תמיד תיאור של הגלות אצל חז"ל, היום זה הגאולה, הלילה זה הגלות. אז שלוש משמרות יש בלילה, כלומר יש שלושה שלבים בגלות. השלב הראשון הוא הזמן שבו חמור נוער, שלב שני כלבים צועקים, שלב שלישי תינוק יונק מאמו ואישה מספרת עם בעלה. מסביר המהר"ל, הכלבים והחמור שצועקים זה הצרות שעושים לנו הגויים. הגויים עושים לנו הרבה צרות במהלך הגלות, חמור נוער, כלבים צועקים. לקראת סוף הגלות תינוק יונק מאמו, מי זה התינוק? מלך המשיח. ומה זה אישה מספרת עם בעלה? אומר המהר"ל, זה עם ישראל והעמים. כלומר, אם שתי המשמרות הראשונות דיברו על ישראל והעמים, אז גם המשמרה השלישית זה ישראל והעמים. כלומר, יש איזושהי ציפייה להתפייסות, לאיזה מין חתונה בין ישראל לעמים באחרית הימים. אגב, הדבר הזה רמוז גם בסדר לוח השנה שלה. ידוע, בגמרא נאמר שאומות העולם מונים לחמה, מונים את השנים שלהם לפי שנת חמה, שנה שמשית, ואילו ישראל מונים ללבנה, יש לנו שנה ירחית. אבל לפעמים צריך גם להדביק את הפער בין שתי השנים, צריך להדביק את הפער בין שתי השנים, ולכן מדי פעם אנחנו מוסיפים אדר שני, חודש העיבור. מה קורה באמת אחרי חתונה? כלומר, הרי אנחנו כן ככה מחתנים בין השנה העברית לבין השנה הגויית. ומה בדרך כלל קורה אחרי חתונה? יש הריון. מילה אחרת בשביל הריון? עיבור. כן? עיבור השנה. כדי ליצור את הוולד שייווצר מן הקשר בין ישראל לבין העמים. וגם לא במקרה זה קורה דווקא בחודש אדר, שבו אסתר ניתנה לאומות העולם. יש כנראה איזשהו קשר בין הדברים. יש תפילה שנוהגים המקובלים לומר לפני כל מצווה שמקיימים, נקרא תפילת לשם ייחוד. לשם ייחוד זה דבר שבעלי הנגלה לא עושים אותו, ולכן אתם לא תמצאו בבית כנסת שרגילים לומר לשם ייחוד לפני תפילה או לפני מצווה. אבל חכמי הסוד הם, לפני שהם מקיימים איזושהי מצווה, מסבירים לעצמם בעצם מה הם עומדים לעשות. ואז התוכן של המצווה, של התפילה הזאת, זה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. כלומר, לשם הייחוד של הקדוש ברוך הוא ושכינתו. בתחילו ורחימו ורחימו ותחילו, כלומר ביראה ואהבה ואהבה ויראה. בשם כל ישראל. הדבר הזה נעשה בשם כל ישראל. יש כמה נוסחים: על ידי ההוא תמיר ונעלם. יש נוסחים לאחד אותיות יודקה בבקה. קיצור, דברים מאוד משונים. בסוף אומרים, מתוך כל זה, הנה אנחנו עומדים לקיים מצווה פלונית. מה זה הלשם ייחוד הזה? כן, שגם כן מדבר על יחס של זוגיות בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, או בין השכינה. מסביר כאן הרב קוק בספר אורות בעמוד קוף ממלף: זיווג השלים דכנסת ישראל בקודשה בריחו, כמו הזיווג השלם של כנסת ישראל או השכינה עם הקדוש ברוך הוא, היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. מובן. אבל כיוון שאני רוצה להסביר גם לעצמי ולא רק לכם, אני אחזור על המשפט. כן. זאת אומרת, יש בעולם, לומר, מגמות. למשל, יש מגמה שמתגלה בעץ התפוז. מה המגמה? שיהיה מיץ. בשביל מה יש פרדסי תפוזים? כדי שיהיה מיץ תפוזים. ומבנה מה זה טוב שיהיה מיץ תפוזים? כדי לתת פרנסה למגדלי עצי תפוזים. ולבתי חרושת ולמשווקים, כלומר יש איזושהי מגמה חיובית שמצטרפת איכשהו לתיקון העולם. אבל זה לא בטוח שזה משתווה עם מגמות יותר גדולות. אולי אפילו זה מתנגד. למשל, יש מגמה יותר גדולה. רוצים לפתח טכנולוגיה גבוהה. לצורך זה יש צורך להפקיע אדמות מפרדסי התפוזים כדי לבנות מפעלים, והמפעלים האלה יביאו הרבה יותר כסף למדינה. מגדלי התפוזים מתנגדים, אומרים, אנחנו מתנגדים. אמנם המגמה שלכם היא מגמה רצויה, אבל גם המגמה שלנו אמנם היא יותר קטנה, אבל היא חשובה לנו, כי אנחנו רוצים להתפרנס. ואז יש מאבקים. משל, למה הדבר דומה? למגמות שמתגלות בכללות ההוויה. יש לקדוש ברוך הוא כל מיני מגמות שהוא מפתח דרך עולמו בכלל. יש כמובן לקדוש ברוך הוא גם מגמות שהוא מקדם דרך עם ישראל. ולא תמיד ברור לעין שהמגמות שעם ישראל מפתח מתלכדות ומזדהות עם המגמות של כללות העולם. אז אין זיווג בין קודשה בריחו, שזה המגמה שמתגלה בעולם כולו, לבין שכינתה, שזה המגמה המתגלה בכנסת ישראל. מתוך כך אני חוזר אל המשפט שאתם זוכרים בעל פה מאורות. אני חוזר: זיווגה שלים, זיווגה שלם, דכנסת ישראל בקודשה בריחו, היינו, הוא מסביר מה זה הזיווג הזה, השתוות, כלומר ההתאמה, הרצון שמתגלה באומה בכללה, כלומר המגמה שעם ישראל מפתח ביסוד נשמתה, ההשתוות של זה עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה, להתאים את שתי המגמות. אז לפעמים אנחנו סובלים מזה, למשל אפילו ברמה של האנושות בלבד, לפעמים העולם לא מבין אותנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צודקים וכואב לנו שהעולם לא מבין אותנו. אז זה נקרא שאין זיווג בין קודשה בריחו לכנסת ישראל. אז המצוות שאנחנו עושים מגמתן לאחד את הנטיות האלה. זה נכון שבמעלה עליונה באמת אין שום הבדל בין קודשה בריחו לכנסת ישראל, אבל בגילוי יכול להיות איזשהו הפרש. כן, כך זה, כך מסביר הרב בספר אורות. אני מזמין אתכם לקרוא את הדברים בפנים. יש שירה, שירת אהבה, שמופיע במדרש, המכונה בשם שירת פרק שירה. ידוע שיש הרבה שירים בעולם. יש שיר של היחיד, יש שיר של הכלל, יש שיר של האנושות. יש גם שיר של ההוויה כולה. נקרא פרק שירה. מה זה פרק שירה? זה מדרש, דיברנו עליו במספר שיעורים. זה מדרש שבו נאמר, כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה פרק שירה? זה שאדם חש בנשמתו את השירה העולה מכל היצורים כולם. למשל, הוא שומע את השירה של השור. מה השור אומר? השירה על השם כי גאור גאה. או למשל הכלבים. הכלבים מה הם אומרים? ככה כתוב במדרש: בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. וכן, מה הסוסים אומרים? הנה, כהנה עבדים אל יד אדוניהם, כהנה שפחה אל יד גברתה, כהננו אל השם אלוהינו עד שכוננו. כן, יש שירה כזאת שאולי היא גם שמה שירת השמש והירח, של הכוכבים והמזלות. כן, כלומר, יש איזה מין התאחדות כזאת עם השירה שעולה מכללות ההוויה. אבל איפה, מה המקור של השירה שבכללות ההוויה? נאמר במדרש, לא זוכר איזה מדרש, אבל זה כתוב במדרש: כל מעשה בראשית לובים זה מזה, היום לובה מן הלילה והלילה לובה מן היום, השמש לובה מן הירח והירח לובה מן השמש, והאדמה לובה מן העננים, העננים לובים מן האדמה, וכדומה. כלומר, יש משקה מחזורי הבריאה. מחזורי הבריאה האלה, שהם ההזדקקות של הנבראים זה לזה, הם כמין שירת אהבה של הנבראים זה לזה. ומי שמודע לערך הקוסמי של האהבה, אז האהבה אצלו היא ראויה כבר לערך נצחי, ואז היא הופכת, היא מזכה אותו בחיי העולם הבא. כאן בקצרה לגבי מהות האהבה של בני זוג, זה דבר שדיברנו עליו בשיעורים אחרים, אבל בקצרה, שהאהבה היא העדפת המשקל של הנתינה על פני המשקל של הקבלה. הרי כידוע, ארבעה מערכות יחסים יכולות להיות קיימים בין הישויות. האחד, יחס של אני רוצה לקבל על מנת לקבל. השני הוא אני רוצה להשפיע על מנת לקבל. שלישי, אני רוצה להשפיע על מנת להשפיע. והרביעי, אני רוצה לקבל על מנת להשפיע. אז בלי להיכנס לפרטים של כל הדברים האלה, אבל שימו לב שיש דמיון בין השני לרביעי. יש מערכת יחסים של אני רוצה לתת כדי לקבל. אז זה אינטרסנטי, זה כדאי. למה אני נותן? כי מאחורי הראש יש לי שאם אני נותן, בסופו של דבר אני אקבל, יש רווח. ויש תפיסה רביעית, התפיסה הרביעית, מספר 4, שאומרת, אני רוצה לקבל, מדוע? כי אם לא אקבל לא אוכל לתת. אז אתם רואים פה, יש דמיון מבחינה צורנית בין שני המהלכים, רק שמבחינה מוסרית יש תהום פעורה בין שניהם. האחד מטרתו לקבל, השני מטרתו לתת. כל זמן שאדם שואל את עצמו, מה אני אקבל מחיי האישות, מחיי הזוג, אז הוא רחוק מן האושר. כי החיים אינם בנויים אצלו על אידאל. אבל ברגע שהוא שואל את עצמו מה הוא אוכל לתת, ואז אני צריך לקבל כדי שהוא אוכל לתת, אז ודאי הזיווג עולה יפה והוא גם אידאלי. אפשר לומר שאפשר ללמוד הלכות אהבה מכללות ההוויה. כשם שבהוויה יש נתינה וקבלה בלי חשבון, כלומר קבלה על מנת לתת, כך גם ראוי שיהיה בנפשו של האדם. האמת היא שהדברים האלה נאמרו במילים קצרות, שוב על ידי רבנו הגדול, הרב קוק, בספר מוסר אביך, בערך אהבה. פסקה אחת, שאפילו אינה ממלאה שורה. אומר הרב, בפסקה א', האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. כלומר, בהגדרה, לאהבה אין גבולות. ודווקא מתוך האהבה ללא גבול, מתייחדת האהבה של אדם פרטי לאישה פרטית או להפך. מדוע? אומר הרב, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. כלומר, מדוע אני אוהב את האדם? בגלל שאני אוהב את כללות הבריאה, ואני שמח לראות שמתוך הבריאה כולה הופיע האדם החביב. לכן אהבת האדם היא יותר עמוקה, דווקא בגלל שהיא באה על יסוד של אהבת ההוויה. ומתוך כך גם אהבת ישראל היא יותר עמוקה. בגלל שאני אוהב את המין האנושי, אז אני אוהב במיוחד את עם ישראל, כי אני רואה דרך עם ישראל את המנוף לתיקון האנושות. ומתוך כך גם אני אוהב עוד יותר את אשתי, כי דרך חיי הזוגיות הזאת יש אפשרות של תיקון לעולם, לעם ישראל, ומתוך כך גם לעולם כולו, ומתוך כך גם להוויה. כן, ככה הוא הסדר של האהבה. מתוך כך, אני כן רוצה להתייחס לנקודה יותר מעמיקה, ניתן להבין מדוע חיי הזוגיות הם יסוד קדוש. כן, כפי שאמרנו בתחילת הלימוד, מצאנו גישה חיצונית ליהדות הרואה בחיי הזוגיות דבר תמה. כן, זה הנצרות. אבל בתוך היהדות, להבדיל, מצאנו גם כן שתי גישות. אין מי שחס וחלילה רואה בחיי הזוגיות דבר תמה, אבל יש מי שרואה בזה עניין של חול. זה צורכי הגוף, מה אתה רוצה? אדם חייב לחיות חיי משפחה, אז אין ברירה, תחיה חיי משפחה כדי שתהיה נורמלי ותוכל לעסוק בחוכמה, ואז מתוך שתעסוק בחוכמה תדע את השם. זאתי שיטתו של רבנו הגדול הרמב״ם. הרמב״ן לעומת זה, כשהוא קרא את דברי הרמב״ם, התרגז מאוד, כמובן רוגז חינוכי, לא רוגז פנימי, אבל יצא בביקורת חריפה נגד דברי הרמב״ם. לפי הרמב״ן הזוגיות היא איננה דבר של חול, עניין של קודש, זה קדוש. כן, כך אומר רבנו הרמב״ן באיגרת הקודש המפורסמת אשר לו. אומר, החיבור הוא קדוש ונקי, אין לך דבר יותר קדוש מזה. כשיהיה הדבר כפי מה שראוי ובזמן הראוי ובדעת הראויים, וכל אדם שיאמר כי בחיבור יש גנאי וכיעור חלילה, חלילה וחס, שהחיבור נקרא ידיעה, ולא לחינם נקרא ידיעה. כאמור, וידע אלקנה את חנה אשתו. וזה הסוד, זה מביא כמה דברים. הוא אומר, לא, וידוע שאילו לא יהיה הדבר, לא יהיה בדבר קדושה גדולה, לא היו קוראים לחיבור ידיעה. שאין הדבר כאשר חשב הרב המורה, זיכרונו לברכה, במורה הנבוכים. למי זה? הרמב״ם. ביותו משבח לאריסטו מה שאמר, כן, הרמב״ם מביא שם איזה פתגם מאריסטו, ואומר כי חוש המישוש הוא חרפה לנו. והרמב״ם שם אומר, וכמה נכון מה שאמר. על זה הוא אומר, חלילה אין הדבר כמו שאמר היווני. היווני זה אריסטו. לפי שמזה היווני יש שמץ מינות, כלומר יש זה אפיקורסות בדברים האלה. לומר שחיי המין אין בהם קדושה זה אפיקורסות שאינו מורגש, כלומר לא מיד מבינים איזה יסוד של אפיקורסות יש באמירה הזאת. אבל יש שם אפיקורסות, כפי שהוא מסביר. מדוע? שאינו מוגש. שאילו היה מאמין שהעולם מחודש בדעת, לא היה אומר זה היווני הבליעל. מעניין. מדוע, אם כן, אריסטו אומר שחוש המישוש חרפה הוא לנו? בגלל שהוא לא מאמין שהעולם נברא. מה הקשר? זה פשוט מאוד. אם העולם קדמון, אז יש פה שני יסודות. האלוהים מצד אחד והטבע מצד שני, ויכול להיות ניגוד בין שניהם. ואז יוצא שיש איזה מין פשרה, האדם הוא תוצר של פשרה בין ההצלה האלוהית, הנשמה, לבין היסוד הטבעי, הגוף. אז צריך למצוא איזושהי פשרה, איזושהי דרך חיים, מודוס ונדיקון לזה, איזה דרך חיים שאחד לא יפריע יותר מלילה שני. ואז יוצא לפי זה שחיי הגוף הם חרפה עבור הנשמה. אבל אם העולם נברא, אז כל העולם כולו, כולל הטבע, זה בא מהשם. לכן לא ייתכן שלא יהיה יסוד של קודש, של נוכחות אלוהית, ביסוד הטבעי היותר חזק והיותר גדול, שזה חיי האישות. לכן הוא אומר, אבל כת בעלי התורה מאמינים שהשם יתברך ברא הכל, כפי שגזרה חוכמתו. ולא ברא דבר שיהיה בו גנאי ולא כיעור. שאם נאמר ולא כיעור, שאם נאמר כי החיבור דבר של גנאי הוא, הנה הכלים שלו הם כלי הגנות, והרי השם יתברך ויתעלה הוא שברעם, כמו שנאמר, הוא עשך ויכונניך. ואמרו חז"ל במסכת חולין, מלמד שעשה הקדוש ברוך הוא כונניות באדם. ובמדרש קהלת אמרו על פסוק את אשר כבר עשו, מלמד שהוא ודינו נמנו על כל עבר ועבר, שכך הוא וישיבו על כנו. ואם כלי החיבור הם דבר גנאי, היאך ברא השם יתברך דבר שיש בו מום או חיסרון או גנות? אם כן נמצא שאין פעולותיו תמימים. והרי אדון הנביאים מכריז הצור תמים פעולו, ואומר וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אבל העניין הוא כמו שהשם יתברך הוא טהור עיניים מראות ברע, אין לפניו עניין קלקול ולא גנאי ולא כיעור. ולא ברא איש ואישה לבטלה, וברא כל האיברים והכינם על מתכונתם, ולא ברא דבר גנאי. והעדות הברורה אומרו במעשה בראשית, והיו שני מערומים האדם ואשתו ולא התבוששו, וכל זה קודם שחטאו, לפי שהיו עסוקים במושכלות וכל כוונתם לשם שמיים וכו'. כן, רק אומר אחר כך כשהאדם נטע מן המושכלות והגיע לאן שהגיע מבחינת ההכרה שלו שהוא היה מוכן כבר למרוד בקדוש ברוך הוא, אז ממילא גם כל ההתעסקות בחיי הזוגיות הפכה להיות דבר שפל המקרב אותו אל הבהמה. אבל ביסודו של דבר האדם נברא לקדושה בצלם אלוהים, כן? אז הרמב״ם חולק על הרמב״ם. חולק על הרמב״ם מפני שהוא רואה בזה איזושהי נטייה מן האמת של היהדות. הרמב״ם לעומת זה הוא חינוכי. כן, הרמב״ם יודע את מדרגתו של האדם, שהאדם בראשית דרכו איננו קדוש כל כך, ולכן הוא מדריך אותו באופן, הייתי אומר, פרגמטי מציאותי. כן, ככה ניתן להבין את דבריו. אני רוצה לציין איזו נקודה חשובה, שהקשר היותר עמוק בין איש לאישה נקרא בתורה בשם לדעת, וזה שונה מאוד ממה שמצאנו בתרבות היוונית. בתרבות היוונית האדם החשוב ביותר נקרא פילוסוף, והעיסוק היותר רציני נקרא פילוסופיה. משהו ככה שם לא פה. נקרא פילוסופיה. פילו זה ממילה יוונית שפירושה אהבה. סופיה זה ממילה יוונית שפירושה חוכמה. אהבת חוכמה. כן, אנחנו רואים שהיוונית מקדישה שתי מילים שונות בשביל האהבה והחוכמה. פילו, אהבה. סופיה, חוכמה. בעברית יש לנו מילה אחת, לדעת. הידיעה היא ידיעה עצמותית. הידיעה היא בעצמה אהבה, והיא בעצמה חוכמה. זאת היא השאיפה היותר עליונה של המוסר של היהדות. שלום.